ב-13 בספטמבר התקיים במכון יום עיון של תוכנית המחקר לטרור ומלחמה בעצימות נמוכה, במסגרת הפרויקט ללכת שבי, בין היחיד לרבים, פרספקטיבות ודילמות במסע ומתן לשחרור שבועים. בישראל נצבר כבר לא מעט ידע בתחום הזה, בין אם במסגרת השבת שבועי מלחמה או חיילים ואזרחים שנחטפו על ידי ארגוני טרור. ואיתנו אחד המתווכים לשעבר, עורך הדין אורי סלונים, שכיהן בין היתר כיועץ שר הביטחון לענייני שבועים ונעדרים, תחת כהונתם של יצחק רבין, משה ארנס ויצחק מרדכי. שלום אורי.
שלום לך.
ראשית אני רוצה לשמוע ממך את הסיפור האישי, איך הגעת לעסוק במסע ומתן להחזרת שבועים, וגם איך אתה מתאר, איך אתה חווה את הקשר עם המשפחות תוך כדי המסע ומתן.
אני חושב שבפרק הזמן הקצר שאני אוכל לשוחח כאן איתך, אני לא יכול להכיל 30 שנה של עיסוק בעניין הזה, אבל אני גויסתי לעניין ב-1986, לאחר ששמואל תמיר, עורך דין שמואל תמיר המנוח ועורך דין אריה מרינסקי כיהנו בנושא הזה, עוד בזמן עסקת ג'יבריל שקדמה לכניסה שלי לעניין, וגם בעסקות אחרות, ולאחר ששניהם הלכו לעולמם, פנה אליי חיים הרצוג, שאל ימים נשיא המדינה, ושאל אותי אם אני מוכן לבוא, הוא בזמנו הציע לי לבוא לזמן קצר לשנה, ונשארתי שם כ-30 שנה. ואני תמיד חשבתי שהנושא הזה הוא נושא שהוא שונה מכל הנושאים האחרים, מה שלא ידעתי זה כמה הוא שונה מהנושאים האחרים, ונכנסתי לזה, ובאמת בשנתיים הראשונות, משנת 86 ועד 88, עסקתי מעט מאוד בנושאים הגדולים, כיוון שהרגשתי כאזרח שנכנסתי לזה שהיה לי קושי גדול, אחד לדעת מה קורה, ומטבע הדברים אנשי מערכת הביטחון לא כל כך אוהבים שאזרחים מסתובבים להם בין הרגליים. ועד מהרה כשלמדתי את העניין הזה ובשיחות שהיו לי עם המזכיר הצבאי של שר הביטחון דאז, תת אלוף אלקנה ארנוף, הוא אמר לי, שמע, תקבל טייטל, כל העניין ישתנה, ואז נתנו לי את הטייטל של יועץ שר הביטחון לענייני שבועים ונעדרים, שיצחק רבין היה הראשון שמצא לנכון לעשות העניין הזה, ומאותו יום אני הייתי מה שנקרא אחד מאלה שעסקו בזה. במהלך השנים עסקתי בנושא הזה כמעט בכל המישורים, גם במישור של המסע ומתן, גם במישור המודיעיני, של להיכנס, לדעת פחות או יותר גם את המוצאות של השבועים, מה קרה להם, וגם לנסות להגיע למסע ומתן הכי מהר שאפשר. זה הנושא המומי, אני קורא לו, המודיעיני, המבצעי, והדבר הקשה והחשוב ביותר שהיה לי, זה שאני, היה לי קשר עם המשפחות. והקשר שלי עם המשפחות התחיל עם המשפחות שהיו אז, למעט משפחת ערד, שעד שנת 88 ביקשו ממני עדיין לא ליצור קשר איתם, כמה שהייתה איזו תחושה שרון עוד מעט חוזר. זו תחושה מאוד, שנראתה לי מאוד אופטימית, אבל זה מה שהיה. ומאז ועד שנות ה-2000 הייתי, קיינתי בתפקיד הזה בשקל לשנה, שדרך אגב לא קיבלתי אותו עד היום, ולאחר מכן עסקתי בזה, כולל בעסקת החזרת שליט, הייתי חלק מהצוות והייתי ליד אנשים שעסקו בזה.
אולי תוכל לתאר בקצרה את אחת החוויות שהיו לך במסגרת הקשר עם המשפחות, הצורך להסביר, הצורך לתת תשובות למצוקות שלהם?
כל תיאור אחד שאני אתאר לך יגמד את העניין כולו, אבל דבר אחד אני יכול לומר, זה שלמדתי במגע עם המשפחות, אחד זה שכל משפחה זה עולם ומלואו, בייחוד במדינת ישראל. כל משפחה באה ממקום אחר, יש משפחה חילונית, יש משפחה דתית, יש משפחה חרדית, יש משפחה ממוצא מערבי, יש משפחה הם באים עם מה שהם מביאים מהבית, ואין לי ספק שלאדם שעומד מולם יש קושי גדול בשלבים הראשונים ליצור קשר ולהבין מה קורה, אבל אני חייב לומר שהיום בפרספקטיבה של הרבה שנים לאחר מכן, אני חושב שהפכתי להיות בן משפחה של כמעט כולם. שזה טוב, אבל זה גם הקושי. יש קושי גדול בלעסוק במודיעין, במבצעים, לחזור מנסיעה נוראית עם איש מוסד או איש שבק או איש אמן או כל אחד אחר או סייען, ולחזור ולומר למשפחה שבת שלום ולא לומר להם כלום. והם שואלים לדעת איך לומר את זה בלי לפגוע, לדעת איך לומר את זה בלי לעשות רע למשפחה במקום ראשון, ומקום שני בלי לעשות רע ליחסים שלי איתם. אני חושב שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל למדתי את המהלך השנים. אני חייב לומר שזו משימה שהיא פוגעת מאוד בבריאות, כיוון שזה קשה. ויש לך עסק, יש לך עסק עם מדינה, שיש לה מדינה נהדרת, שאני, הנכדים שלי הם דור תשיעי בה, אין הרבה משפחות עם 9 דורות כאן בארץ. אני פלסטיני, אני לא איזה עולה חדש מאירופה, כמו שהם אומרים. כנראה שאותי ישאירו כשיגרשו את כולם מפה, ככה הם אומרים לי, אמרו לי תמיד. ואני אומר את זה בצחוק, אבל זה חלק מהחיים שלנו כאן. ולכן כל העירוב הזה של מבצעים, מודיעין, להיות חלק מהמסע ומתן עם הצוותים, הפסיכולוגים וכל הדברים האלה, ולהיפגש עם משפחה, משימה קשה מאוד, אבל בעיניי קדושה. ואם אני יכול לסכם את זה לך, אני יכול לומר שזה מה שהופך אותי למעט שונה ומעט אחר, ולטובה ולרעה, מאלה שעסקו בזה.
אז מנקודת מבטך האישית, באיזה בעיות ברמה הלאומית נתקלת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, צריך לציין, כשהיא ניגשת למסע ומתן כזה עם ארגוני טרור פעם אחרי פעם?
התשובה נמצאת בשאלה שלך. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. אני לא אומר שהיא מדינה דמוקרטית מושלמת, רחוקה מלהיות מושלמת, אבל היא עדיין מדינה דמוקרטית, בעיניי שזה ערובה לחיים יותר מסודרים. הרבה שנים היה נושא השבועים מול מדינות, מול מצרים, מול סוריה, מול ירדן, מול לבנון, עולם אחר, קשה, אבל עולם אחר. מהרגע שהעולם הפך להיות עולם של מלחמות של ארגוני טרור, מול מדינות ומול ארגונים אחרים, כללי המשחק השתנו, ואני לא בטוח שמדינות או מדינת ישראל יודעים או למדו היטב את הצד, הייתי אומר, הפסיכולוגי העמוק של מה זה להתמודד עם כללים דמוקרטיים מול כללים של ארגון טרור. ואני סיפרת לך את הדוגמה שהייתה לי של הסבא שלי, שאמר לי כשהייתי ילד, אלוף העולם באיגרוף שעלה לזירה מול נער שכונות עם בקבוק זכוכית מנופץ, ושאל אותי מי ינצח, אמרת לו אלוף העולם, אמר אתה טועה, ינצח אותו נער השכונות. ואנחנו מתמודדים בנושא הזה, לא רק בשבועים, בכלל, מול נערי שכונות, ומישהו פעם אמר לי, כשאתה בא לשכונה, תתנהג אחרת. ולפי דעתי, אנחנו כדמוקרטיה, נמשיך להתנהג כדמוקרטיה, אבל צריכים לקחת בחשבון שהצד האחר לא חושב כמונו. זה דבר אחד. דבר שני, אין ספק שאנחנו נמצאים בהוויה שבה אנחנו מדינה שנחשבת למדינה שכבשה טריטוריות אחרות, שזה מצב בעייתי. אני לא נכנס אליו מהצד הפוליטי או הערכי, אבל זה מצב בעייתי. יש לך כמויות גדולות מאוד של עצורים, מאוד גדולות. לא כולם רוצחים, יש ביניהם רוצחים נקלים ונוראים, אבל לא כולם, יש שם גם כמה פחות. והמשחק בין כל העסק הזה של הכמויות של שני הצדדים הוא גם מאוד בעייתי בעסק הזה. לאורך השנים תמיד מדובר באיזה 2, 3, 4, 5 שבועים ישראלים מול אלפים. כך שהדינמיקה של מסע ומתן, שמדובר על מספר קטן מול מספר גדול, זה כמו שמישהו פעם אמר לי, כשאתה בא לאדם ואתה רוצה למכור לו מטילי זהב, והוא אדם שפחות מבין בכסף, דבר איתו על מספר מטילים ולא על כמה הם שווים. אז הוא יודע שזה מעט, זה רק 3 מטילים, אבל לא שווים כל כך הרבה מיליונים. זה חלק מהעניין. והעיסוק שלי בעסק הזה הביא אותי, לא רק היום, אלא תמיד, לתובנה שאומרת שמדינת ישראל יש לה חובה בלתי נגמרת, בלתי מתפשרת, לכל עוד היא שולחת את החיילים, אותנו שלחה, את בנינו ואת נכדינו, שלחה אותם להילחם. ולהילחם זה אומר, זה או להצליח ולנצח, או לנצח ולהיפצע, ואולי גם חס וחלילה לא לחזור. החובה הזאת היא חובה שלפי דעתי יש בה הרבה יותר מאשר צד מעשי, יש בה צד ערכי. ואני, אחד הדברים שאני עוסק בהם הרבה הרבה שנים עם עצמי, זה אומר לא להיבהל מהמילה הזאת ערכי גם בנושא הזה.
לסיום הדברים, אם נתחבר להווה, כיצד לדעתך נכון לטפל בסוגיית השבועים שנמצאים היום בעזה?
אין לי תשובה. אין לי תשובה לשאלה הזאת. אחד, משום שאני סניתי שנתנו לי עצות מבחוץ כשעסקתי בנושא הזה. היו לכל דקה מחיי, היו לי 17,000 יועצים, שלא היה להם שום מושג מה קורה שם באמת. ולכן גם התשובה שלי תהיה לא רצינית וגם לא הוגנת. דבר אחד אני יכול לומר, שהחובה להחזיר אותם ולו גם יודעים שאלה גופות. היא חובה שרק כשאתה מסתכל על החברים שלהם, הלוחמים, שעדיין לוחמים, ואלה שיהיו לוחמים, ואלה שהיו לוחמים, מסתכל עליהם. זה עניין גם של חינוך, עניין גם של הקניית ערכים. ואני יודע שהמילים האלה של חינוך וערכים, זה קצת מילים גסות בעולם שלנו היום, אני לא מתבייש להשתמש בהן.
תודה רבה. ועל כך ועוד, ביום העיון שהתקיים ב-13 בספטמבר, כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי.